ביצה דף י"ד, מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. מספרים על הרב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. פעם הוא טס במטוס והוא התחיל להסתובב קצת, והוא ראה שבקדמת המטוס יש מקומות יותר מיוחדים, מושבים נוחים, יחס יותר טוב מצד הממונים על המטוס. אז הוא פנה לאחד הממונים וביקש ממנו, אפשר אולי לעבור מקום לאותם המקומות הטובים יותר? אמר לו הממונה, זה עולה הרבה יותר כסף לשבת כאן. אומר לו, אני מוכן לשלם, בוא כך. אומר לו, לא, לשלם צריך לשלם למטה. בשביל לשבת במקום טוב למעלה, צריך לשלם למטה. אמר הרב ראובן קרלינשטיין, קיבלתי מוסר כל כך גדול. הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה דף ג', מי שטרח בערב שבת, הכין מאכלים, הכין משקאות, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? והנמשל, מי שהשקיע, למד תורה, קיים מצוות, כאן בעולם הזה, כשהוא יגיע לעולם הבא, הוא יישב במקום נוח, יהיה לו חופה, ביחד עם כל הצדיקים. אבל מי שלא טרח בעולם הזה, כשהוא יגיע לעולם הבא, מה יאמרו לו? בשביל לשבת כאן במקום נוח, צריך לשלם למטה. למטה היית צריך לעבוד קשה, בעבודת השם. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? אבל מי שלא טרח בערב יום טוב, יהיה לו מה לאכול ביום טוב. תשובה היא כן. ביום טוב מותר לבשל. הוא יכול לבשל ביום טוב בעצמו. באופן כללי, כל המלאכות שאסורות בשבת, אסורות גם ביום טוב. אלא שביום טוב יתירו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, בשביל להכין מאכלים, משקאות, בשביל לכבוד החג. לא כל המלאכות יתירו לצורך אוכל נפש. למשל, מלאכת תוכן. לטחון קמח אסור לטחון ביום טוב, תעשה את זה לפני יום טוב. אבל תבלינים, מלח, תלוי. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, תבלין, מותר לקטוש את זה ביום טוב, אבל צריך לעשות איזשהו שינוי קל. במקום לדוח אותו בבוכנה של אבן, הם נידוחים במדוח של עץ. והמלח, אם אחד יש לו מלח גס, שאפשר למלוח איתו ככה אוכל, צריך קודם כל לטחון אותו, שם צריך לעשות שינוי הרבה יותר גדול. צריך לקטוש אותו בפח של חרס, ולא במכתשת, אפילו מכתשת קטנה, אלא דווקא בפח של חרס, ואסור לקטוש אותו בשום בוכנה, בשום מדוח, אפילו לא מדוח של עץ. אלא רק בעץ הפרור, הכוונה כף עץ גדולה. זאת אומרת, כשבאים לדוח תבלינים, מספיק לעשות שינוי קל. אבל כשבאים לדוח מלח, צריך לעשות שינוי גדול מאוד. זה דעת בית שמאי. ובית הלל אומרים, הם גם מסכימים שתבלין הרבה יותר קל, הם הרבה יותר מתירים לדוח תבלינים מאשר מלח. כפי דעתם, תבלין נידוחים כדרכם, במדוח של אבן, לא צריך לעשות שום שינוי. והמלח לא צריך לעשות שינוי גדול, מספיק שינוי קל, במדוח של עץ. שואלת הגמרא, מה הסיבה של לדוח תבלין יותר קל מאשר לדוח מלח? למה יותר מקלים בדיחה של תבלינים? דכולי עלמא, בין בית שמאי ובין בית הלל, נכון שבית שמאי מחמירים יותר ובית הלל מקלים יותר, אבל יש דבר אחד שהם שניהם מסכימים, מיד, מכל מקום, מלח, בעיה, שינוי, כשבאים לדוח מלח, צריך לעשות שינוי יותר גדול מאשר תבלינים. מה איתם? למה מלח צריך להחמיר בו יותר מאשר תבלינים אחרים? מביאה הגמרא שרב הונא ורב חסדא, כל אחד מהם ביאר באופן אחר. אחד אמר, שהרי אדם יודע מערב יום טוב שהוא יצטרך מלח, כי הרי כל הקדרות כולן צריכות מלח. אין דבר כזה לבשל תבשיל שלא צריך לשים שם מלח. אז למה הוא לא דח את המלח לפני יום טוב? אז כנסו אותו שגם הוא יכול לדוח ביום טוב, שיעשה שינוי גדול יותר. אבל ואין כל הקדרות צריכות תבלין. אדם לא יודע אם הוא יצטרך לשים דווקא פלפל או פפריקה או זנגוויל או אני לא יודע מה או קרקום, הוא לא יודע איזה תבלין הוא יצטרך להשתמש ביום טוב, כי הוא לא יודע איזה תבשיל הוא הולך להכין. אז לכן הוא לא היה יכול לדוח את התבלינים מערב יום טוב. לכן מקלים עליו לעשות שינוי קל או לא לעשות שום שינוי בכלל לפי בית הלל כשהוא בא לדוח תבלינים. זה הסבר אחד למה המלח יותר מחמירים. כי אתה ידעת שאתה צריך מלח, אין תבשיל שלא צריך מלח. אחד אמר, הסיבה למה אנחנו מחמירים יותר במלח, כי כל התבלין, למה לא דחו את זה מלפני יום טוב? מפיגין את טעמם. אחרי זמן קצת, מאז ששחקו את התבלין, כבר לא אותו טעם פה שהיה בזמן ששחקו ודחו את התבלין. אז לכן, אני מבין למה בן אדם לא שחק ולא דח את התבלינים מלפני יום טוב, כי הוא רצה שהתבלינים יהיה להם את הטעם הטוב שלהם. הוא העדיף לדוח אותם ביום טוב עצמו, לכן מקלים עליו. אבל מלח, ומלח אינה מפיגה את טעמה, מה זה משנה מלח שדחו אותו לפני 10 שנים, או מלח שדחו אותו היום? אותו טעם בדיוק. אז למה לדוח אותו ביום טוב? תדוח אותו מערב יום טוב, לכן מחמירים. מהי בעיניו? באיזה אופן יש הבדל? אם הטעם שמחמירים במלח, זה כי הטעם שלו לא משתנה, או מכיוון שכל התבשילים צריכים מלח. איקה בעיניו, ההבדל בין הטעמים, די אדם מה הקדרה באי לבשולי. האדם ידע מלפני יום טוב, איזה תבשיל הוא מתכוון לבשל ביום טוב, אז אם כן, הוא ידע גם איזה תבלינים הוא יצטרך. ואם כן, לפי הדעה הראשונה, שהסיבה שאנחנו מקלים בתבלין זה כי הוא לא ידע איזה תבלינים הוא יצטרך, הוא לא ידע איזה תבשיל הוא הולך לבשל, אז אם כן, פה לא נתיר לו, כי הוא ידע כן איזה תבלין הוא הולך להשתמש, אז הוא יחייב לעשות שינוי כמו שהוא צריך לעשות שינוי במלח. אבל לפי הדעה שסוברת שאתה מהיתר בתבלין, כי אם אתה תדוח אותו לפני יום טוב, עד יום טוב הטעם שלו קצת נחלש, לכן נדח אותו ביום טוב, אז נתיר לו גם פה, לדוח ביום טוב, בלי שינוי, לפי בית הלל. אינמי, עוד הבדל שיש בין שני הטעמים, בסוג של תבלין שנקרא מוריקה, קרקום, הטעם שלו נשאר אותו טעם, או על כל פנים כמעט אותו טעם, במשך הרבה זמן, לוקח לו מאוד הרבה זמן עד שקצת יורד הטעם שלו. אז לכן, אם היית דח אותו בערב יום טוב, זה לא כל כך היה משנה אם אתה דח אותו ביום טוב בעצמו. אז לפי הטעם, שאדם לא ידע איזה תבשילים הוא יצטרך, לכן מקלים עליו בתבלינים לדוח יותר מאשר במלח, אז כאן הוא גם כן לא ידע שהוא יצטרך קרקום, אז נתיר לו בשינוי. נתיר לו אפילו בלי שינוי. אבל לפי הטעם, שהסיבה שאנחנו מתירים תבלין בלי שום שינוי לפי בית הלל, זה מכיוון שהוא מפיג את הטעם שלו אם הוא ידוח אותו מאתמול, כאן הרי הקרקום הזה לא יפוג הטעם שלו, אז לא נקל עליו ולא יצטרך כן לעשות איזשהו שינוי. טוב, בכל אופן הסברנו מהלך אחד בוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, בהבדל בין תבלינים לבין מלח, מה שלמדנו במשנה. שבית שמאי סוברים שתבלינים מספיק להם שינוי קל, לדוח אותם במקום במדוח של אבן, לדוח אותם במדוח של עץ, ומלח צריך ממש שינוי גדול, שדחים אותם בפח של חרס, והמדוח יהיה, במקום מדוח יהיה עץ הפרור, שיהיה כף גדולה מעץ. בבית הלל, מקלים בדרגה אחת פחות, שתבלין, לא צריך בכלל שינוי, אפשר לדוח אותם אפילו במדוח של אבן, ומלח עושים שינוי קל, במקום מדוח של אבן, דחים אותם במדוח של עץ. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כאן אני רוצה להקל עוד יותר. כל התבלין, כל הנידוחין, נידוחין כדרכם במדוח של אבן ואפילו מלח. אפשר לדוח אותו כדרכו, מלח. שואלת הגמרא, והאמרת מלח באי השינוי, אפילו לפי בית הלל שצורים שמספיק שינוי קל, אבל אתה לא יכול לדוח מלח בלי שום שינוי. עונה הגמרא, אודה אמר, כאיתנה, שמואל סובר כמו דעת, רבי מאיר בשיטת בית הלל, כמו שמיד נראה. דתניא אמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על כל התבלינים הנידוחים שנידוחים כדרכם. תבלינים לא צריך שום שינוי, אפילו לא לפי בית שמאי. ואז כשאתה דח את התבלינים והמלח עמהן, אתה יודע למשל שאתה צריך שתי כפיות פלפל, כפית קרקום, שתי כפיות פפריקה ועוד שלוש כפיות מלח, שים את הכל בתוך המכתשת, בתוך המדוכה, ו תדוך אותם ביחד. כיוון שאתה דח את התבלינים בלי שינוי, אז אתה יכול לדוך ביחד איתם כבר גם את המלח. לא נחלקו מה שבית שמיים מחמירים, אלא לדוחה בפני עצמה. כשאתה רוצה לדוך רק מלח בלי תבלינים. שבית שמיים אומרים, כשאתה דח את המלח, כשאתה שוחק את המלח בנפרד, אז צריך בפח ובעץ הפרור, בשינוי החמור, כמו שראינו במשנה. אתה צריך, אתה לא יכול להשתמש במדוחה, אלא אתה צריך סתם איזה פח של חרס, ואתה לא יכול להשתמש במדוח, לא של אבן ולא של עץ, אלא רק בעץ הפרור, הכוונה בכף של עץ, שינוי ממש גדול. וגם כל מה שיתירו מלח, זה רק כמות קטנה של מלח, לבשר צלי, אבל לא מה שצריך הרבה מלח, שצריך לקדירה. אפילו לא על ידי שינוי, כל מה שיתירו על ידי שינוי לפי בית שמי זה רק קצת מלח שצריך בשביל בשר צלי. בבית הלל אומרים, אפשר לקטוש את המלח בכל דבר. מה פירוש בכל דבר? מותר לקטוש את המלח גם בדבר שהוא מוקצה, בכל דבר סל גדתך וכי יעלה בדעתך, אלא אימה, בית הלל אומרים שאפשר לקטוש את המלח לכל דבר, לא רק קצת מלח בשביל בשר צלי, אלא גם הרבה מלח בשביל תבשיל. אז אם כן, לפי בית הלל, בדעת רבי מאיר, רבי מאיר בשיטת בית הלל, אפשר לקטוש את המלח כדרכו, אפילו במדוח של אבן. ואם כן, מה שאנחנו אמרנו ששמואל מתיר לדוך מלח כדרכו, זה כמו שרבי מאיר אומר בדעת בית הלל, שמתירים לא רק כל התבלינים, אלא גם מלח לדוך אותו כדרכו. פה תוספות מאוד מעניין, יש ויכוח בין הראשונים מה נפסק להלכה, לגבי תבלינים, האם אפשר לכתוש אותם כדרכם, או שצריך שינוי קל, אבל הוא כותב, והמחמיר לדוכן מערב יום טוב הרבה ביחד, את הפלפל, את התבלינים, הוא דח אותם מערב יום טוב, והוא לא מקל כמו השיטות שמקלים, ומצד שני הוא דח אותם בכמות גדולה, מסביר בספר יום התו על הרבנן, שגם תבלינים, כשהטעם שלהם הולך ומתפוגג, אבל אם דחים אותם כמות גדולה ביחד, אז זה שומר על הטעם. אז אם כן, מצד אחד הוא מרוויח שהוא לא מחלל יום טוב, אפילו לא בצורה הכי הכי קלה שבקלים, הוא לא בא להקל בחומרה של לעשות מלאכה ביום טוב. ומצד שני, הוא מקבל תבלינים מאוד מאוד עסיסיים, מברך אותו תוספות ברכה נדירה מאוד, אין עוד ברכה כזאת בכל השס, אתם יכולים לבדוק, יתברך באלוקים ובשם המיוחד. מי שמחמיר, לא לדוך ולא לשחוק תבלינים ביום טוב. אמר לרווחה ברדלה, הוא אמר לבנו, לברי, כדאי אחת, מתי שאתה קוטש מלח ביום טוב, אל תקטוש כדרכו, אלא אצלי אצלויי ודוח, תתה קצת את המדוחה הצידה, וככה תכתוש. כי מצד אחד אני סובר כמו שמואל, שבאמת אפשר לדוך ולקטוש מלח כדרכו, כמו בית הלל. אבל תעשה איזשהו שינוי קל, תתה קצת את המדוחה הצידה. מספר את הגמרא, רב ששת, ביום טוב פעם, שמע קל בוכנה. הוא שמע שקודשים בבוכנה ביום טוב. אמר, אני אומר לכם, אתם שומעים את הקול שהבוכנה קוטשת? קוטשת. זה לא מהבית שלי. I love מגבי דביתי הוא. אני יודע שאני אסרתי על בני המשפחה שלי לדוך במכתשת מלח. תבלינים הם יכולים, אני מתיר להם, אבל מלח לא. שואלת הגמרא, רגע, גם מלח אפשר לדוך, כמו שאמרנו שרווחה ברדלה אמר לבנו, שאתה קצת מטה את המדוכה הצידה, אז אולי, שואלת הגמרא, ודילמה צלויי אצלי, אולי זה כן מביתו של רב ששת, ובני ביתו של רב ששת דחים מלח כמו שהוא הורה להם, הם קצת מתים את המכתשת הצידה. אומרת הגמרא, הוא ידע לזהות את הכל. דשם עידה וצליל קלי, הוא שמע שהכל צלול, והוא זיהה לפי הכל שמעמדים את המכתשת ישר, וככה קודשים מלח. שואלת הגמרא, מי אמר לך שזה מלח? ודילמה תבלין אהבו, אולי הם קדשו תבלין, שזה מותר לכתוש במכתשת כרגיל, כמו בית הלל. עונה הגמרא, הוא שמע שזה לא תבלין. תבלין נבוכי מנבח קלי הוא. כשגרעיני תבלין נשברים, הם משמיעים קול של פיצוח. וכשקודשים מלח שומעים קול אחר, הוא שמע קול איך שקודשים מלח כדרכו, זה לא מהבית שלי, כי אני החמרתי שיתו קצת את המדוחה כשקודשים מלח. תנו רבנן, כאן אנחנו מדברים על חיטים, אסור לטחון קמח ביום טוב. תטחן את הקמח לפני יום טוב. אין, לא יתירו מלאכת תוכן של קמח ביום טוב. אבל אם האדם רוצה לקחת חיטה, ורק לחתוך אותה לחתיכות, לעשות מזה דייסה. אז מביאה הגמרא ברייתא, באיזה אופן מותר ובאיזה אופן אסור. תנו רבנן, אין עושין טיסני. דיינו, טיסני זה שלוקחים חיטה, ומחלקים אותה לארבעה חלקים. זה תורח מאוד גדול לעשות את זה. וכן, אין קודשים חיטים במכתשת ביום טוב. שואלת הגמרא, בעצם זה סותר. כי מצד אחד אתה אומר, שאסור לעשות ביום טוב טיסני, שאסור לי לחתוך את החיטה לארבעה חלקים, כי יש הרבה תורח לחלק את זה לארבעה חלקים, אבל לקטוש במכתשת את החיטים, בלי התרחה הזאת של לחתוך כל חיטה לארבעה חלקים, נראה שמותר ביום טוב. אחר כך כתוב שאסור בכלל לכתוש חיטה במכתשת. תרתי, וכי אתה אומר שתי דברים שסותרים? אז הגמרא מנסה לתרץ, ותכף הגמרא תדחה את התירוץ הזה, אחי כאמר, מה הטעם? אין עושים טיסנה לפי שאין קודשים במכתשת. אתה יודע למה אסור לחתוך את החיטה לארבעה חלקים? כי אסור לכתוש בכלל במכתשת. שואלת הגמרא, אז תגיד, ולמה אין קודשים במכתשת? אם הסיבה שאסור לעשות את החיטה לארבעה חלקים, כי אסור לכתוש במכתשת, אז תגיד, אסור לכתוש במכתשת, ומיד אני אבין שאני לא יכול לכתוש גם את החיטה לארבעה חלקים. עונה הגמרא, איתני, אין קודשים במכתשת. אם לא היה כתוב שאין עושים טיסני, אלא היה כתוב רק שאין קודשים במכתשת, אבל מן הנמילה במכתשת גדולה, סתם מכתשת זה מכתשת גדולה, רק בזה אסור לכתוש. אבל במכתשת קטנה, אי משפיר דמי, אולי נאמר שיהיה מותר לקטוש חיטים, כי הרי מכתשת קטנה לא מיועדת לחיטים. זה לא כמו שהדרך שעושים בימות החול. מכתשת קטנה מיועדת בדרך כלל לתבלין, אז אולי יהיה מותר כן לקטוש בו. כי זה נקרא קטישה בשינוי וזה יהיה מותר. לכן הוא אומר, לא עושים טיסני. לא עם מכתשת ולא עם מכתשת קטנה. זה כמה שמלן. שואלת הגמרא, והתניא ברייתא המפורש אומרת שמותר כן לקטוש במכתשת קטנה ולעשות שם טיסני. אין קודשים במכתשת גדולה, אבל קודשים במכתשת קטנה. אלא מתרץ הגמרא תירוץ אחר. אמר הבעיה, כי תניא נמי מתניתא במכתשת גדולה תניא. מה שכתוב, אין עושים טיסני. שלא מחלקים את החיטה לארבעה חלקים ואין קודשים במכתשת, הכוונה שני דברים שונים. קודם כל אין עושים טיסני, גם במכתשת קטנה אסור. ומה שכתוב שאין קודשים במכתשת, הכוונה שאסור לעשות שאר מיני קטישה במכתשת גדולה, גם כשהתארנו לקטוש זה רק במכתשת קטנה. אבל טיסני אסור בשום אופן לעשות, כי זה תרחה מאוד גדולה לקחת את החיטה ולחלק אותה לארבעה חלקים. רבא אמר, באמת מה שכתוב אין עושין טיסני, הסיבה שלא מחלקים את החיטה לארבעה חלקים, זה כי אין קודשים במכתשת, אפילו לא במכתשת קטנה. אז תשאל הרי הברייתא המפורש מתירה מכתשת קטנה, לא קשה, זה לא סותר, מה שמתירים במכתשת קטנה, לן לבני בבל, שהיו מכינים את האוכל בעצמם, והיו נזרים, התירו להם רק מכתשת קטנה, אז הם היו נזרים במכתשת גדולה. מה שהברייתא אוסרת אפילו מכתשת קטנה, לבני ארץ ישראל שהיו להם עבדים, שעבדים לא כל כך נזרים, צריך לעמוד עליהם חזק, ואם אתה נותן להם כולה קטנה, הם כבר מקלים הרבה יותר, אם תגיד להם, אתם יכולים לכתוש מכתשת קטנה, הם כבר יכתשו גם במכתשת גדולה, לכן להם אסרו גם מכתשת קטנה. מספרת הגמרא, רב פאפי, פעם עיקלה, הזדמן, לבית מר שמואל. הגיע לביתו של מר שמואל, הביאו לו לאכול דייסה ביום טוב, הייתי לי דייסה, ולא אכל. למה? כי הוא סבר שקדשו את זה במכתשת גדולה, הגמרא מבינה לפי ההסבר הראשון, ואסור לכתוש במכתשת גדולה ביום טוב. שואלת הגמרא, מי אמר שקדשו את זה במכתשת גדולה? מביאים לך דייסה, תאכל. ודילמה במכתשת קטנה עבדו, ביתר, עונה הגמרא, הוא ראה לפי הקטישה של הדייסה, שזה במכתשת גדולה, דחז ידע, ודאי כתפי, זה כתוש עדק היטב, כמו מכתשת גדולה. שואלת הגמרא, מי אמר שזה היה ביום טוב? נכון, זה באמת קדשו אותו עדק היטב, אבל לדילמה מאתמול עבדו, אולי תערכו בערב יום טוב. עונה הגמרא, דחז ידע, וקליף צערי, הוא ראה שזה בהיר ולבן, כמו כלוף, זה כאילו בהיר ולבן, הוא ראה שזה היום, היום קדשו את זה. קדשו את זה היום. וקדשו את זה מכתשת גדולה, אמר איך אני אוכל דבר כזה. והיא בהתאימה, הסבר שני, באמת הוא לא ידע בטוח שקדשו את זה מכתשת גדולה, רק שני, בימר שמואל, בביתו של מר שמואל היו הרבה עבדים. דייקה פריצות עד העבדי, מצויים הרבה עבדים שמזלזלים בעבירה, הוא חשש שהם עשו את זה באיסור, לכן לא יחמיר על עצמו ולא רוצה לאכול. טוב, דיברנו לעניין מלאכת תוכן, עכשיו אנחנו אומרים למלאכת בורר ביום טוב. בשבת, בשביל שיהיה מותר לברור, יש שלושה תנאים. תנאי ראשון, אוכל מתוך פסולת, אתה צריך לקחת את האוכל מתוך הפסולת, ולא להוציא את הפסולת מתוך האוכל. תנאי שני, לברור ביד ולא על ידי כלי. תנאי שלישי, לברור מיד לפני האוכל, ולא בשביל זמן מאוחר יותר. בית שמאי סוברים שביום טוב זה אותו דבר. לכן, הבורר קטניות ביום טוב. בית שמאי אומרים, בורר אוכל מתוך פסולת ואוכל מיד, ולא יברור את הפסולת מתוך האוכל, ובתוספת מביאים המפרשים שגם צריך לברור ביד ולא בכלי. צריך שזה יהיה אוכל מתוך פסולת, לאכול מיד, ושזה יהיה ביד ולא בכלי. בית הלל אומרים, ביום טוב מקלים במלאכת בורר. בורר כדרכו אפילו פסולת מתוך אוכל, ולא רק אוכל מתוך פסולת. יכול להוציא את הפסולת מתוך האוכל, ואז יישאר לו אוכל נקי ויאכל את האוכל. אפשר יש ילדים, אתה רוצה להוציא להם את כל הפסולת מתוך האוכל, שאוכלו רק אוכל נקי, מותר ביום טוב. יותר מזה, הוא יכול לברור כמות, בחיקו, פורס תליתו ובורר בתוך התלית. וכן, מותר לו לברור על ידי כלי. רק מה? כלי קטן שבוררים בו כמות מועטת. בקנון, קנון זה כלי שרחב למעלה וצר למטה, שאתה מנער בו את הקטניות, אז הגרגירים נופלים למטה והלכלוך, הפסולת נשאר למעלה. ובתמחוי, קערה גדולה, שגם כן אפשר לברור בה. אבל לא יברור בטבלה, שזה דף רחב של עץ. ולא בנפה, ולא בכברה, שזה דרך בדרך כלל לברור כמות גדולה. ביום טוב, מותר לברור בשביל יום טוב עצמו, לא בשביל ימות החול. ואם הוא בורר בכלי גדול, שזה נראה שהוא בורר גם לימות החול, זה אסור. רבן גמליאל אומר, כשאתה רוצה לברור קטניות, אתה יכול לברור גם בצורה שהיא ממש כמו דרך חול. אף מדיח, אתה יכול לשים את כל הקטניות בתוך מים, שורה אותם במים, ואז כשהפסולת צפה למעלה על המים ושולה, אתה פשוט לוקח את כל הפסולת, ואז למטה נשאר הכל נקי. טניה, אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים שבית הלל מתירים להוציא פסולת מתוך אוכל, ואז האוכל יישאר נקי ויאכל את האוכל? כשהאוכל מרובה על הפסולת, ואז יש מעט פסולת שאתה מוציא החוצה, נשאר לך אוכל. זה הרבה יותר קל לברור את הפסולת מתוך האוכל. אבל אם יש לך תירחה יותר גדולה להוציא את הפסולת מתוך האוכל, הרבה יותר קל לך, יש לך פה קצת אוכל בהרבה פסולת. אם תצטרך להוציא את כל הפסולת, זה תירחה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר קל לך פשוט לשלוף את האוכל מתוך הפסולת, ונגמר הסיפור. אז בוודאי, במקרה שהפסולת מרובה על האוכל, דברי הכל, בית הלל גם מודים, שהוא נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. עכשיו הגמרא מקשה קושייה. מה, אם יש פסולת מרובה על האוכל מאיקה מאן דשארי, איך יש אחד שמתיר בכלל לטלטל את הפסולת ואת האוכל? כמו שרשי נוקט, שברגע שיש פה יותר פסולת מאוכל, אז כל התערובת היא מוקצה. אז אסור אפילו לגעת באוכל. הגמרא לא צריכה, שבאמת אין פה יותר פסולת מאוכל, אלא יש פה יותר אוכל מפסולת. אז מה ההבדל? אם יש יותר קל לי להוציא את הפסולת מתוך האוכל, לשלוף את הפסולת מתוך האוכל יותר קל, אז יוציא פסולת מתוך אוכל. אבל אם יותר קל להוציא את האוכל מתוך הפסולת, אז אסור לי להוציא את הפסולת מתוך האוכל. זה מה שהגמרא אומרת, לא צריכה. מה שאמרנו, שמתי שהפסולת מרובה, אומרת הברייתא שצריך להוציא את האוכל ולא את הפסולת, דנפיש בתירחה, שיותר קשה להוציא את הפסולת, יותר מאשר להוציא את האוכל, שיותר קל להוציא את האוכל. וזוטה בשיעורי, אבל יש פה כמות קטנה של פסולת. למשל, יש פה אבנים קטנות שהן פסולת, והאוכל הוא יותר גס, תפוחים גדולים למשל, יותר קל לך לשלוף את התפוחים. וזו הכוונה של הברייתא. באמת דברים אמורים שמותר לו לברור פסולת מתוך האוכל, במקום של לטרוח להוציא את האוכל יותר קל מאשר להוציא את הפסולת. לכן עדיף למעט כמה שיותר בטרחה. אבל אם יותר קשה לברור את הפסולת, אז שיברור את האוכל, שיעשה משהו יותר קל. במשנה למדנו, רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולם, ממלא מים ושם את הקטניות בתוך המים, ואז כל הפסולת צף למעלה, הוא מעיף את כל הפסולת ונשאר לו קטניות נקיות. תניא אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כך היה מנהגם של בית רבן גמליאל הנשיא, שהם מביאים ביום טוב דלי מלא עדשים, והיו שופכים מים לתוך הדלי, ומציפים עליו מים, ונמצא אוכל, העדשים שהם כבדים נשארים למטה, והפסולת של העדשים צפים למעלה, ואז היו מעיפים את כל הפסולת ונשאר אוכל, רק העדשים הנקיים. שואלת הגמרא והתניא איפכא, יש ברייתא אחרת שאומרת, שאיך מציפים במים כדי להוציא את הפסולת, שממלאים את הכלי, את הכלי בקטניות, ואז ממלאים מים, והאוכל צף למעלה, ומוציאים את האוכל, והפסולת נוחת למטה, שוקע למטה. הוא נגמר, לא קשיא, תלוי מה הפסולת. אם הפסולת זה באפרה, שהוא יותר כבד מהעדשים, אז הוא שוקע למטה. מה שאומרים שהפסולת צפה למעלה, בגילי, בקש, שהוא יותר קל מהעדשים, אז הוא צף למעלה. משנה נוספת. בית שמאי אומרים, אין משלחין ביום טוב, אלא מנות. אנחנו מכירים משלוח מנות בפורים, אבל מותר לעשות משלוח מנות גם בכל החגים. מותר לשלוח מנות בפסח, שבועות, סוכות, בכל חג. אבל מה? צריך שזה יהיה מנות. מה הכוונה מנות? שזה מוכן כעת לאכילה. מנה מבושלת, מנה מוכנה לאכילה. אל תשלח לבן אדם קילו בשר קפוא ביום טוב, כי הוא לא יבשל את זה עכשיו, עזוב. חוזר מהתפילה בקושי אז בשעה פלונית אלמונית, וחוזר הביתה, הסעודה כבר הוא עושה קידוש וכו' וכו'. עזוב, הוא לא יבשל את זה, אתה נותן לו את המנות האלה, אתה מביא לו את האוכל הזה, לא בשביל יום טוב, אז זה אסור. בית הלל אומרים, משלחים בהמה, חיה ועוף, אפילו חיים, בין חיים, כי הוא יכול לשחוט אותם ביום טוב, בין שחוטים. וכן, משלחים דורון של יינות, שמנים וסלטות, שזה כמח מאוד מאוד משובח, וקטניות, כי הם ראויים לאכילה ושתייה כמות שהם. אבל דבר אחד לא, לא משלחים תבועה, אי אפשר לאכול חיטים בלי לטחון אותם, שעורים בלי לטחון אותם, ואסור לטחון ביום טוב. ורבי שמעון מתיר בתבועה גם כן. למה? הוא יכול לבשל את התבועה, הוא יוציא את הגרעינים, לבשל את התבועה, ואז לקטוש את זה במכתשת קטנה. אבל בדרך כלל זה לא מצוי שעושים, שקודשים במכתשת קטנה את התבועה, לכן תנא קמא סובר שאסור, זה נראה כמו ששולח לו מנות לצורך מחר, וזה אסור ביום טוב. תנאי רב יחיאל, אני חושב שזה מורה מאוד נדיר בשס. בית הלל התירו לשלוח דברים שהם לא ראויים לאכילה, אבל יש תנאי. ובלבד שלא יעשינו בשורה, אל תשלח לו עכשיו שורה של אנשים, זה כמו היום, אל תשלח לו מסעית שלמה. כי זה כל, זה נראה כמו שהם הולכים למכור את זה בשוק. טענה, אין שורה פחותה משלושה בני אדם, אבל אם זה רק שני שלוחים, זה עדיין לא נקרא, זה לא נקרא עדיין שורה, ועם שני אנשים מותר כן לשלוח את המתנה. באי רב אשי, אם זה אומנם תלת הגברי, שלושה אנשים, אבל כל אחד לוקח משהו אחר, ותלת המיני, אחד לוקח יין, אחד לוקח שמן, אחד לוקח סלטות מי, האם זה מותר? האם אנחנו אומרים שבעצם כל אחד פה לוקח מין אחד? או שנאמר שבגלל שהוא בפועל שולח את כל שלושתם, אז זה גורם שיהיה קול גדול, ואז יהיה אסור. תיקו, השאלה נשארת בשאלה. עומד, השאלה תשאר לעמוד. למדנו במשנה, רבי שמעון מתיר בשליחת תבועה ביום טוב. מותר למענה משלוח תבועה ביום טוב. מה הוא יעשה עם התבועה הזאת? זה הרי, לא, זה הרי בשביל מחר לכאורה. תניא, רבי שמעון מתיר בתבועה, אתה יודע למה? כי אפשר לאכול את זה גם בלי לטחון. לטחון אסור ביום טוב. אפשר לאכול את זה בלי לטחון. כגון חיטין, לעשות מהן סוג מאכל של חיטים שנקרא לודיות. שעורים, ראוי לתן אותם לפני בהם טוב. הבהמות אוהבים לאכול שעורים גם בלי שטוחנים את השעורים. והעדשים ראויות לעשות מהם מאכל של עדשים שנקרא רסיסים, בלי לטחון את זה לכן, זה מותר, ועד כאן דף י' ד'.